להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו. אתם יכולים להזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM וגם ביישומון כאן OOD שזמין בחנויות האפליקציות השונות. חינם!
חינם, אין כסף.
אין כסף. זה דבר מדהים, לא מפסיק להדהים אותנו כל יום מחדש. איתנו באולפן רות דוד אמיר ושרון לרנר על הביצוע הטכני ועל ההפקה. שלום לכם ושלום מה יעשה לך.
שלום שלום, אנחנו נדבר היום עם תמי צ'פניק, מתרגמת ועורכת של ספרות ערבית, על פרס הבוקר הערבי, אנחנו קוראים לו. זה בעצם הפרס השנתי לרומן הטוב ביותר שנכתב בערבית. זכתה בו עכשיו עודה ברקת הלבננית. נדבר עליה ועל הפרס הזה, מי היא, מה זה הפרס הזה, דווקא יש שני ספרים שלה שתורגמו לעברית, אז אנחנו יכולים להתוודע אליה. הקורא העברי יכול היה להתוודע אליה, יצא באנדלוס כבר לפני כמה וכמה שנים.
כן, שזה עוד איזה סיבה להתגעגע להוצאה הזאת, שהייתה אחת מהיחידות שעשתה את הדברים האלה.
אתה מתגעגע לבד, כי אני מניחה שאם היו רבים שהיו מתגעגעים, אז הם היו יכולים להמשיך לעשות את זה. נדבר גם עם אילי גרין, צייד הספרים שלנו, על דברים מעניינים שהוא העלה בחכתו. ועוד, ככל שנספיק.
נכון. אבל נתחיל עם הבחירות. לא שלנו, שלנו נגמרו, הפרק הזה תם ונחתם והכל נגמר, של האמריקאים. בחירות 2020 מתקרבות, והמאבקים כבר מתחילים. מתברר שאצלם, בניגוד גמור למה שקורה נגיד אצלנו, זה גם קשור לספרות. בניו יורקר, שזה זה מגזין שהוא כמובן מדד לכל, מדד מפוקפק נקרא לו, לרחשי הלב של הבוחר האמריקאי הממוצע, שמו לב שיש אינפלציה מרשימה בעיסוק בספרות, או כמו שהם כותבים שם, אפשר לראות שהמרוץ למועמדות הדמוקרטית לנשיאות 2020 נעשית רצינית, כי המועמדים התחילו לדבר על ג'יימס ג'ויס. כמובן, דמוקרטים, לא הרפובליקנים, שם מקפידים בניו יורקר להדגיש את העניין הזה.
במאמר הזה בניו יורקר, כותב, הוא פרופסור לאנגלית בשם קווין דטמר, הוא מציין ששני מועמדים, פיט בוטיג'ג' ובטו אורורק, התאמצו ברעיונות ובאירועים ציבוריים להפגין את האהבה שלהם לסופר האירי, ושג'ו ביידן נוהג כבר שנים להזכיר אותו, את ג'ויס, או לצטט אותו כבדרך אגב. הפרופסור המכובד גם יודע על מה הוא מדבר, כיוון שהוא חוקר את ג'ויס, והוא מקבל הודעות מגוגל, אתה יודע, הוא רשם את עצמו שם בגוגל, הוא כתב ג'ויס, אז הוא מקבל הודעות על כל הזכור של השם הזה במנוע חיפוש. בשבועות האחרונים הוא מדווח על הצפה של כתבות שבהם מוזכר השם הזה, ג'יימס ג'ויס, באמצעי התקשורת כמו וולצ'ר, אייריש טיימס, וושינגטון פוסט, וגם ווג וסקווייר, שבהם דנו בעריכות בעמדות השונות של המועמדים הדמוקרטיים, בכל הנוגע ליוליסס ופיניגנס וייק.
דטמר הזה מציין שלפחות במקרה של בוטיג'ג', בוטיג'ג' זה נורא מצחיק, ניסיתי להבין את מולך מבטאים את השם שלו, ויש יוטיובים שמלמדים איך לבטא את השם שלו לטובת כל הבוחרים.
איך הוא חושב שהוא יכול להיות נשיא ארצות הברית אם אף אחד לא יוכל להגיד את השם שלו? צריך היה לחשוב על זה קודם.
בוטיג'ג'.
ולעברת.
אני כנראה לא אומר את זה נכון. כן, שיעברת.
שיעברת את השם.
עברת את זה לאנגלית או משהו. בכל מקרה, מסתבר שזה מדובר בעניין אותנטי אצלו, כי אבא שלו, של בוטיג'ג', היה חוקר של ג'ויס בעצמו, והוא כתב ספר על דיוקן האומן כאיש צעיר, שזה אחד הספרים של ג'ויס, זה ממש אפשר לקרוא, זאת אומרת, אפשר להתחיל ולסיים, ופחות או יותר כמו להבין מה קורה, בניגוד לספרים אחרים. והאבא הזה, האבא של פיט בוטיג'ג', אפילו הוא הקדיש את הספר לבנו, והוא כותב שם תודה לו על הסבלנות שהוא הפגין במהלך הכתיבה, ואפשר לציין שהבן הזה היה אז, ב-1987, כשפורסם הספר, בן 5. אז גם הממואר שאותו פיט בוטיג'ג' כתב, ספר שהוא פרסם אותו בנוחות, בפברואר.
מה זאת אומרת בנוחות?
זה התאים לו מבחינת הזמנים לפרסם את הממואר שלו במקרה, כשמתחיל המרוץ הדמוקרטי. זה גם אצלנו עשו את זה במקרה, כאילו אבי גבאי וגל הירש יצאו להם ספרים רגע לפני הבחירות, זה מקרה. אז הם עושים את הדבר הזה, והספר שלו נקרא The Shortest Way Home, שזה ציטוט מיוליסס. והוא נשאל בטוויטר על הספר שהשפיע עליו יותר מכל, והוא ענה שזה יוליסס. המשיך ואמר כך, אנשים תופסים אותו כבלתי נגיש, מסתורי, מסובך, אבל זה ספר דמוקרטי על בחור שמנהל את חייו, והעומק והמשמעות שאפשר למצוא בחיי היומיום, ספר דמוקרטי.
בריאיון לאסקווייר, בוטיג'אג' הסביר שיוליסס הוא רומן רלוונטי לחיינו. הוא אמר כך, אתה בתוך הראש של הבחור הזה. אתה רואה את העולם דרך עיניו ובסוף דרך עיני אשתו. וכך צריכה להיות גם הפוליטיקה. יכול להיות שהוא מדבר על יוזמות כאלה, כמו האחר הוא אני, החלה, שיתוף, נקודות מבט. אתה יודע, אנחנו חזק בתוך פרויקטים כאלה.
בטח, אתה חייב להבין מי זה האחר כדי להיות פוליטיקאי, זה דבר, זה א' ב' של פוליטיקה. זה יותר טוב מבטו אורורו, כשהמצב אצלו, באמת, זה מדהים לקרוא את זה. הוא קרא לבן שלו, יוליסס. וזה רק מפני שלדבריו, כפי שהוא אמר את זה, בריאיון, לא היה לו אומץ לקרוא לו אודיסאוס. אודיסאוס. הוא רצה אודיסאוס, והחליט להתפשר על יוליסס. זה דבר מדהים. לבת שלו, אלוהים אדירים, הוא קרא מולי, על שם מולי בלום, אשתו של לאופולד בלום, הגיבור של יוליסס. ולבן השלישי שלו הוא קרא הנרי, על שם הנרי פלאואר, שזה שם בדוי שבו משתמש לאופולד בלום בספר יוליסס.
לאובססיה של ג'ו ביידן, אתה נשמע לי ממש עמום.
אני לא מבין את זה, למה אנשים עושים את זה לילדים שלהם? מי קורא לבן שלו יוליסס? הוא רוצה שירביצו לו בבית ספר? זה כאילו אומר, בוא, אני אהרוס לך את הילדות, למרבה המצב הוא דמוקרט, פוליטיקאי דמוקרטי, אז כסף לפסיכולוג יש.
לאובססיה של ג'ו ביידן עם יוליסס וג'ויס, יש גם נקודה ישראלית ב-2014, בהלוויה של ראש הממשלה אריאל שרון, הוא אמר, ביידן אמר, אני בטוח שמדינת ישראל והנגב מחוברים לנשמתו של אריק שרון. שזה אולי מין פרפרזה על ציטוט של ג'ויס, שאמר שכשימות ימצאו את המילה דבלין כתובה על ליבו, ביידן אומר את זה גם על עצמו, מתברר, אבל עם דלוור במקום דבלין, שזה אין לזה אותו אפקט. אפילו הנגב על הלב של אריק שרון קצת יותר מסעיר מאשר דלוור, על ליבו של ביידן.
זה מקומות? טוב, בסדר. במאמר הזה...
אני לא יודעת, יובל, אני חושבת שכל פעם שאני שומעת ישראלי, שצוחק על מקומות כמו דלוור, אני חושבת שהוא אחד האנשים הפתטיים עלי אדמות, כן? לא, אתה יושב לך פה בנקודה השכוחת האל הזאת בעולם, ואתה אומר, דלוור, איזה מקומות יש בעולם, וואו.
זה נכון, כי בתחושה שלנו, תל אביב נגיד, היא ניו יורק, כן?
בתחושה שלנו? מי זה שלנו? כי אני לא מרגישה ככה.
את של התל אביבים.
לא, שלך.
שלי. ניו יורק, וגדול, וקוסמופוליטי, וזה כלום, זה חור במזרח התיכון.
יותר חור מדלוור, זה בטוח.
לא ספק. טוב, נחזור למאמר הזה בניו יורקר. שם מכנים את השימוש של הפוליטיקאים בג'ויס, משרוקית כלבים. במובן שזה משהו שמיועד לשכבת שרה של בעלי חושים מחודדים, שרק יודעי חן מסוגלים לקלוט את התדר הזה. כלומר, הם מתייחסים לשכבה שהיא קוראי הניו יורקר, אני מניח. הם קצת מפרגנים לעצמם, והם קוראים לזה משרוקית סנובים. זה שם נהדר. אני, כאילו, אני חושב שאת צריכה לרכוש משרוקית סנובים, ככה תוכלי לקרוא לי. ותשרקי ואני אבוא.
זה לא בעיה. אני מכירה, יש לי את המשרוקית
הזאת. אני חושב שזה אולי הסימן הטוב ביותר שבניו יורקר, כנראה סבורים שהדמוקרטים עומדים שוב להפסיד בקרב הליבו של הבוחר הממוצע. שלא רק שלא קרא את ג'ויס ומשרוקית הסנובים הזאת לא נקלטת אצלו, הוא אפילו לא יודע שצריך לקרוא, להגיד שקראת אותו למרות שלא הצלחת. וקצת מצייר אותי שהמאמר המאוד מאוד משעשע הזה, ושהוא מאוד חריף וציני לגבי הפוליטיקאים האלה שעושים שימוש בג'ויס דווקא במאבק על הבוחר האמריקאי, הוא מסתיים בכיתורי געגוע לעידן שבו המנהיגים שלנו לא התביישו להודות שהם יודעים, והם אנשי ספר עיליים שידעו לקרוא את ג'ויס וכו' וכו', וכמה חבל שאנחנו לא יודעים להכיל מנהיגים.
זה מצייר אותך.
כן.
אוקיי, בעיניי זה דווקא ממש לא מצייר. אני חושבת שזה יפה שפוליטיקאים מתיימרים לפחות להיות אנשי ספר שקוראים את ג'ויס. הכמיהה המשונה, שגם אתה, למרבה הצער, מבטא פה לפופוליזם, לא לגמרי מובנת לי, למרות שהיא מאוד אופנתית היום. העובדה שהיום פוליטיקאים מתגאים בכך שהם לא קוראים צ'כוב, היא לא איזה באמת דבר להתהדר בו. ובכל מקרה אני חייבת לומר שמוצחן בעיניי שהם הולכים דווקא על ג'ויס, כלומר על ספרות יפה. כי בארץ גם פוליטיקאי שכבר רוצה להתהדר במשהו, תמיד יגיד שהוא קורא ביוגרפיה על מישהו, על בן גוריון,
כן.
או משהו על השואה.
או התנך.
התנך זה תמיד אופציה טובה, כן. אבל אם הם רוצים להיות, לחשוב שהם טיפה יותר, הכי הרבה שהם יגיעו זה לעמוס עוז. לא רוצה לזלזל בעמוס עוז, כן? אבל אתה יודע, נגיד שמעון פרס היה יכול להגיד, כן, קורא עמוס עוז, אני מאמינה לו גם.
אבל אולי, באמת. אולי זה, צריך לחשוב על מה עובד הכי טוב אצל הקורא, אצל הבוחר, זאת אומרת. אצל הבוחרים. אולי כשאומרים, ג'ויס, לבוחרים האמריקאים.
אולי אם המנהיגים לא היו כל הזמן חושבים מה הבוחר רוצה, אלא עומדים שם ומבינים שהתפקיד שלהם זה להנהיג, לקחת את הבוחר למעלה ולא לרדת למטה, אז המצב הבוחר גם היה יותר טוב.
זאת קישה מעניינת. תראי, אני רציתי בהתחלה בכלל להגיד כמה מעורר קינת זה שג'ויס בכלל מוזכר כנושא למאמר, שקשור לפוליטיקה בארצות הברית, דבר שאצלנו הוא פנטזיה משונה, וגם נגיד הגרסה הישראלית בערך נגיד של ג'ויס, יעקב שבתאי, גם זה כמובן לא לא בדיוק זה, אבל, ולא מוזכר אצל אף פוליטיקאי, אבל אז הבנתי שזה מציב אותי בצד המייבא והבחייני הזה של הניו יורקר וכותביו. אבל עכשיו אני מבין שזה טעות. אני צריך כן להיות בצד של הניו יורקר וכותביו ולייבב על הדבר הזה. כל פעם ואני בכלל חושב שיוליס זה באמת ספר נהדר, ויום אחד אני באמת מקווה לסיים אותו, וזהו.
אני חושבת שזה נורא עצוב שמה שחשוב לך ולבני מנחה זה כל הזמן להיות פי מיליון יותר מתוחכם מקוראי הניו יורקר. צעד אחד יותר מתוחכם מקוראי הניו יורקר. זה המדד שלכם לכל דבר בחיים, וזה באמת עצוב.
זה באמת עצוב.
בשבוע שעבר זכתה הסופרת הלבנונית הודה ברקת בפרס הרומן הערבי הטוב ביותר לשנת 2019 על ספרה דואר הלילה. ספריה אבן הצחוק והחורש במים ראו הרבה עברית בהוצאת אנדלוס לפני שנים מספר. אנחנו רוצים מאוד לדבר על הסופרת הזאת ועל הפרס הזה. שלום לתמי צ'פניק, עורכת ספרי עיון וספרות ערבית מתורגמת.
אלן מאיה, אלן יובל.
שלום.
אז ספרי לנו קצת על הסופרת הזאת, אמרתי את שמה נכון?
כן, הודה, תלוי אם אנחנו דבקים בהגיעה הלבנונית או בהגיעה הרשמית.
איך הלבנונים אומרים?
הודה.
איך אימא שלה קוראת לה?
זה נורא נחמד שיש שתי הגיעות, כי אז אני ארגיש בנוח עם כל טעות שאני עושה, כי זה אני מקפיד לטעות בדרך כלל.
איך ההורים שלה קוראים לה לפי דעתך?
מן הסתם הודה, גם בטקס עצמו דוברים שונים הוא את השם בצורה אחרת.
אז הודה ברקת, אוקיי, מי זאת הודה ברקת?
היא כאמור סופרת לבנונית, ילידת 1952, שמתגוררת ב-30 השנים האחרונות בצרפת. היא עזבה את לבנון מעט לפני תום מלחמת האזרחים, היא פרסמה 6 רומנים, 2 מחזות, קובץ סיפורים קצרים, תורגמה רבות לשלל שפות, צרפתית, אנגלית, איטלקית, גרמנית, וכפי שציינת קודם, גם הקוראה הישראלי זכה לקרוא מספריה, אבן הצחוק והחורש במים, באמת בהוצאת אנדלוס עליה השלום.
רגע, והיא כותבת בערבית, ממשיכה לכתוב בערבית כל השנים האלה?
היא כותבת בערבית, היא גם התייחסה לנקודה הזאת בנאום הזכייה שלה, צינה על החשיבות של הערבית בעיניה, אבל הקשר שלה לשפה, היא אמרה שהקבלה של הפרס חשובה לה מאוד, משום שהיא הרגישה מרוחקת מהקורא הערבי, שהרי חיה 30 שנה בגלות, ולא צליחה ליהנות ככה מהיכולת לחוש בשטח כיצד התקבל הספר שלה, אז מבחינתה הייתה לך חשיבות גדולה, האמת היא שהייתה לך חשיבות עוד מעבר לך, כי כל הטקס בשבוע שעבר ככה לובה באיזו דרמה מאחורי הקלעים שהייתה קשורה בה.
ספרי על הדרמה, כן.
כן, אז האמת היא שטקס, כפי שציינת, התקיים ביום שלישי, 7 בערב שעון ישראל, ובאחת בצהריים, שם הזוכה או הזוכה לא ידועים מראש, נמסר בהפתעה בערב. בשעת צהריים, השם של הזוכה דלף, סופר ועיתונאי לבנוני שהיה בעבר שופט בוועדת הפרס, קיבל טיפ ופרסם את שם הזוכה באתר האינטרנט הסעודי שהוא מועסק בו. שאר המועמדים, ובעיקר המועמדת העיראקית שהייתה המובילה, נניח בבורסת האימורים עד אותו יום, לקחו קשה את החדשות. היא עצמה בסופו של דבר לא הופיע לאירוע, מה שנקרא, ישבה בחדר בחושך.
אבל זה באמת דרמטי, בפרס ספיר זה לא היה קורה. אני יכולה להגיד לכם, גם כעיתונאית וגם כמי ששפטה בפרס פעמיים, שזה ממש מתנהל כמו מבצע חשאי, אוי ואבוי, זה לא יכול לדלוף, כאילו, אין דבר כזה.
אז בעבר כבר היו פרסומים כאלה, בעבר כבר היו הדלפות, אבל הם התבררו בדיעבד כפייק ניוז, ולכן מאחת בצהריים עד הערב לא היה ברור בסופו של דבר אם ברקת באמת יזכה בפרס או לא. אני משערת שלמוצא הלבנוני של העיתונאי היה כאן איזשהו חלק, ובכל מקרה...
רגע, בדרך כלל מכריזים על זה במעמד, כמו שעושים בפרס ספיר.
בדיוק. נכון, ובעצם הסתררה מומה, במשך כל היום הייתה שם מומה די גדולה, הידיעה הזאת פשטה בכל הרשתות החברתיות, והטקס עצו, באמת ככה הייתה בו טיפה, יכולה לומר מאחורי הקלעים, שם אווירת חיים, כי למעשה כולם כבר ידעו. אז,
כן, זה קצת מוציא את העוקץ.
האם את חושבת שהודה ברקת ראויה לפרס הזה? היא באמת סופרת שראויה לו בעינייך?
קודם כל, אין ספק שמבין כל הסופרים שהיו מועמדים ברשימה הקצרה, שחייבים לציין שהשנה באופן מובהק רשימה נשית, כלומר, מבין ששת המועמדים הסופיים ברשימה הקצרה, ארבע הן נשים, והזוכה, זו הפעם הראשונה ב-12 שנות הפרס, שהזוכה היא זוכה אישה כזוכה יחידה. ב-2011 הייתה סופרת סעודית שזכתה בפרס יחד עם סופר גבר מרוקאי, אז הפעם זה הייתה ככה, גם בכלל ברשימת המועמדים, או ברשימת הספרים שהוגשו, הוגשו השנה 134 ספרים לפרס, מ-19 מדינות, בדרך מחצית היו נשים, וברשימה הקצרה בסופו של דבר, באמת ארבע סופרות, רשימה הייתה מאוד מגוונת, מעיראק, מסוריה, ירדן, מצרים, מרוקו ולבנון כאמור, אבל הודה ברקת היא אולי באמת המוכרת והמפורסמת מכולן. הספר שלה, אני חושבת, כמובן, אני עוד לא קראתי אותו, ככה רק קטע ממנו, וגם את הדברים שנאמרו עליו, או ברעיונות שהיא מספרת על הספר, ועל האופן שבו התגלגלה לכתוב אותו, הוא ספר מעניין, ספר מסקרן.
על מה הוא, ספרי לנו קצת ממה שאת יודעת?
אז הספר, אפרופו מה שאמרנו על גלות וכו', הוא נכתב כפי שברקת בעצמה מספרת, בין בודפשט, בלגיה וברלין, ועלילה שלו מתרחשת בין ביירות לפריז. ספר שהייתי אומרת, אולי אפשר לומר, עוסק בערבי הנודד, על משקל היהודי הנודד. הוא בנוי מבחינת המבנה שלו ממכתבים, שם בעצם שישה מכתבים, חמישה מהם הם בעצם וידועים, הגיבורים מתוודים בפני איזושהי דמות נטולת שם. כולם, כל המחברים הם ערבים שעזבו את בתיהם, איש והנסיבות שלו. יש שם מאגר בלתי חוקי שכותב לאהובה שלו, הומוסקסואל צעיר שכותב לאבא שלו, אישה שכותבת לאחיה על מות האם ומה שמתברר מאוחר יותר כרצח האם. הם כולם פליטים בעל כורחם, כולם מבקשי מקלט, כולם מחפשים להם איזושהי התחלה חדשה, מגיעים כל אחד בדרכו באיזשהו שלב לשדה התעופה. הם כולם נמצאים בתנועה כל הזמן, אבל לא מגיעים לשום מקום בתוך בסופו של דבר. הם נטולי כתובת, וגם המקלט שהמערב לכאורה מציע להם מתברר כאשליה. ובמובן הזה, ככה, גם על גלות וגם על הגירה, איזשהו תיאור בסופו של דבר רב שכבתי של חברות ערביות שאינן מתפקדות, שהן מתפרקות. אף אחד המכתבים לא מגיע בסופו של דבר אל היעד שלו. כל מכתב נקרא בסופו של דבר שלא על ידי הנמען המקורי שלו, ואז כותב את המכתב הבא בתור, באיזשהו שלב כל החוטים נקשרים. בהחלט רומן מסקרן.
האם את יכולה לומר אם נגיד המועמדים האחרים והמועמדות לפרס גם הם סופרים שלא חיים בארצם? זאת אומרת, זו תופעה שאפשר להצביע עליה?
לא כולם. הסופרת העיראקית אינעם קג'אג'י, שכפי שציינתי קודם, הייתה המובילה, היא כתבה ספר שהוא רומן היסטורי, שמספר את ההיסטוריה של עיראק מנקודת מבטה של עיתונאית, כלומר גם מחברת אישה וגם הנרטיב הוא מסופר מנקודת מבטה של עיתונאית, או כפי שהיא אפילו מציינת, הוא ספר על אנשים רגילים שעדים לשינויים פוליטיים בארצם, אך ממשיכים בחייהם. היא עצמה גם מתגוררת בצרפת, אבל זה לא חווה כל, כלומר יש שם סופרים שבהחלט מתגוררים בארצותיהם, עדל איסמת הסופר המצרי שכתב ספר על מוסד המשפחה, שאלה לוג'יילי יסורית שכתבה ספר על שלושה דורות של נשים על רקע של חורבן והגירה מסוריה, סופר מרוקאי מוחמד אלמעזוז שכתב בכלל על הפילוסופיה ואומנות ככלי למאבק בדיכאון של גיבורת הספר. האמת היא שהפרס, כן, סליחה.
העניין הזה שזוכה סופרת שבעצם לא חיה יותר במדינה ערבית, זה מאיר איזה ככה, את יודעת, כמו שהיה אצלנו למעשה, בפרס ספיר, פתאום כולם מתמרמרים, מה פתאום מישהו שגר בניו יורק, כמו רובין אמדר, זוכה בפרס ספיר וגוזל מאיתנו את הפרסים שלנו, ובאמת לשנה אחר כך פיתלו את האפשרות הזאת.
לא, זה בהחלט לא.
זה לא קורה שם.
לא, לא, לחלוטין, זה נכון גם לגבי סופרים פלסטינים שמתגוררים בארצות אחרות, בין שבאירופה ובין שבירדן, רק בשנה שעברה זכה בפרס הבינלאומי לסיפורת הערבית, או כפי שבאמת מכנים אותו, הבוקר הערבי, וישמע עממי, אף שהוא איננו קשור לבוקר, הוא רק ברוח הבוקר. הסופר שזכה שנה שעברה, אברהים נסראללה, עם זמן הסוסים הלבנים, שהוא מין איליאד הפלסטינית, סופר שחלוטין מוגדר כסופר פלסטיני, כלומר, ארץ המוצא היא מאוד משמעותית. אינעם קג'אג'י, סופרת עיראקית, חיה בפריז הרבה מאוד שנים, כותבת בערבית, כותבת על עיראק שוב ושוב. הם כולם, כלומר, הם חיים...
ולקהילה הספרותית הערבית הבינלאומית זה לא מפריע. זאת אומרת, הם לא אומרים מה פתאום שמישהו שגר במקום אחר יזכה בפרס הזה.
אז לא, הפרס עצמו הוא פרס שהוא פרס ערבי, כלומר, הוא פרס שמוענק באבו דאבי.
מי מעניק אותו באמת?
אז הפרס הזה הוא פרס, פרס די נדיב, פרס של 50 אלף דולר לזוכה, ו-10,000 דולר לכל מועמד שהגיע לרשימה הקצרה. המימון מגיע ממחלקת התרבות והתיירות של אבו דאבי. הוא לא הפרס אגב הנדיב ביותר וגם לא החשוב ביותר, אבל הוא בוודאי המתוקשר ביותר. יש פרסים נוספים שמוענקים במפרץ מטעם המדינות השונות, הזכרנו את זה בתוכנית לא מזמן, העניין של מדינות המפרץ הפכו לאיזשהו מוקד וכוח השפעה משמעותי בענף הספרים, בעיקר ככל שזה נוגע לכסף ולפרסים. אז באיחוד האמירויות פרס שייח זייד הוא שנקרא מיליון שקלים ומטה, כלומר הפרס על כל הקטגוריות שלו מגיע למיליון שקלים. פרס תיסלת לספרות ילדים שמוענק בנסיכות שרקה השכנה 300,000 שקלים, פרס לסיפורים קצרים שמוענק בקווייט.
והפרס הזה, פרס הבוקר הערבי, נכנה אותו ככה לשם הנוחות, הוא מחולק לכל מי שכתב בערבית בשנה החולפת בעולם? זאת אומרת, יכול להיות מוענק? זאת אומרת, כל מי שכתב בערבית יכול להגיש?
זה פרס שמי שמגיש אותו עם המולים. אגב, הייתה ביקורת לא מעטה על הפרס הזה בהקשר הזה. גם נשמעו טענות על חוסר שקיפות שוב, סביב השופטים, ועל האופן שבו מגישים מועמדות. כלומר, הייתה שם איזושהי הטיה מבנית או מובנית בתוך הפרס לטובת הוצאות ספרים שסופרים שלהם כבר זכו. כלומר, ההוצאה זכתה, אפשר יכולה להגיש יותר פרסים, יש לה יותר מקומות. אז המנגנון שם הוא מורכב, הוא פרס מאוד...
זה גם נשמע... כן, זה גם נשמע נורא מסובך. יש המון מדינות שבהן כותבים בערבית, המון המון אנשים. זאת אומרת, את יודעת, קשה לנהל פרסים גם ב, 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 בסדר גודל הזה, גם כשיש הרבה פחות מרחב ו...
נכון, ועוד הברקת עוד ככה, כדי לזרות עוד מלח על הפצעים בנאום הזכייה שלה, הוא ציינה שבכלל לא, היא לא התכוונה, לה, לא, לא רצתה בכלל להגיש את הספר שלה לפרס, ושבעצם היא נעתרה להפצרות המול הלבנוני שלה, והסיבה היא שהיא פשוט לפני כמה שנים... צריכה להגיע רק לרשימה ארוכה, וכעסה מאוד על ועדת הפרס.
האם היה אי פעם בעולם, באיזשהו מקום, פרס שיחולק, שלא יהיו נגדו טענות ומענות?
ומרמור, ובכלל לא רציתי, ואני לא בטוח שאני אבוא, ו...
בדיוק,
נחמד לדעת.
כן,
נחמד לדעת שגם אנחנו בזה, כולנו אותו דבר בעצם, וכולנו ממורמרים על הפרס שמישהו אחר קיבל.
נכון, אבל יאמר לי זכותו של הפרס, יאמר לזכותו של הפרס הזה, שבסופו של דבר המטרה שלו, כלומר, מלבד הכבוד והכסף שמוענק, היא קידום ספרות ערבית. ומלבד הפרס הכספי, הזוכה מקבלת מימון לתרגום הספר לאנגלית. כלומר, הרעיון הוא בעצם להפיץ את בשורת הספרות הערבית בעולם המערבי, ובמובן הזה הפרס הזה הוא הצלחה מאוד גדולה, והוא עושה שירות טוב לספרות הערבית. מבין הספרים שזכו או שנכללו ברשימות הקצרות והארוכות, 53 תורגמו ל-28 שפות, וגם אנחנו דוברי עברית זכינו לתרגום של שלושה ספרים שזכו בפרסים. נכון. גם הזזל של יוסף זידן, וגם פרנקנשטיין בבגדד של אחמד סעדאוי, וזמן הסוסים הלבנים של אברהים נסראללה.
ואנחנו נזכה לקרוא גם את הספר הזה של הודא ברקת, לפי דעתך?
אני מקווה מאוד.
את עוד לא יודעת על אם מישהו קנה את זה.
אני מקווה מאוד שזה יקרה. קשה לדעת, היא סופרת לבנונית, לבנון היא מדינה ש... בסדר, מדינת אויב, חריפה באופן יחסי בהתנגדות שלה למגע, אבל מצד שני, עוד הברקת כבר...
יש תקדים. בעבר,
כן, יש תקדים, היא גם ציינה בעבר שהדבר, או לפחות תובן מדבריה, שהדבר נעשה מתוך אמונה שדיאלוג אמיתי יכול לצמוח מתוך הכרה בקיומו של האחר, אבל היא גם משערת שהאופי של אותה תנדלוס
תהיה
מאוד
נכון,
בעניין
נכון.
הזה. אני מתארת לעצמי.
תמי צ'פניק, עורכת ספרי עיון וספרות ערבית מתורגמת, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
תודה לכם.
להתראות.
חזרנו, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. נעשה עכשיו את פינת הספרים החדשים. נזכיר כפינה קצת חדשה, אבל בגדול זו פינה שבה אנחנו מדברים על ספרים שלא הגענו לדבר עליהם בהרחבה, ובא לנו להזכיר אותם. ואחד הספרים שרציתי להזכיר זה "אתה יודע שאתה רוצה את זה", של קריסטן רופיניאן, שהיא המחברת של קט פרסן, הסיפור הוויראלי מהניו יורקר, שכולם דיברו עליו אז וכולם קראו אותו. אולי נזכיר שקט פרסן היה סיפור שעסק בסוג של מהטרדה, נקרא לזה, שאפשר היה לקרוא אותו כהטרדה ואפשר היה לקרוא אותו לא כהטרדה, והוא רואה הרבה מאוד עניין במסגרת המיטו לגבי התפיסות השונות של גברים ונשים, מה זה הטרדה בכלל. עכשיו, הספר, הסיפור הזה הפך את אירופיניאן למיליונרית, היא מיד קיבלה מקדמה של 1.2 מיליון דולר עבור ספר ביקורים, ועוד ספר רומן שהיא תכתוב, ספר ביקורים של סיפורים קצרים, אתה יודע שאתה רוצה את זה, ועוד רומן שהיא תכתוב, וכבר הכריכה, זה יצא באחוזת בית, בתרגומה של קטיה בנוביץ', הכריכה כבר מכתירה אותו בתור קובץ הסיפורים המדובר ביותר בעולם. יש לספר הזה אופי מאוד, נקרא לו מילניאלי, אפשר להגיד את זה ככה, של דור הוואי, הרבה מאוד סיפורים דומים בסגנונם לסגנון שכבר הכרנו מקט פרסן, ואחד הסיפורים נראה ממש כמו השלמה של הסיפור, הרחבה שלו, או מראה שלו, וממנו אני רוצה להקריא. זה סיפור שנקרא בחור טוב, ועוסק בטד, שהוא בן 35, והוא מגלה שהוא יוצא עם מלא מלא נשים, והוא לא מצליח, בסופו של דבר לייצר קשר משמעותי. ואני מקריא די מההתחלה, אבל לא לגמרי בהתחלה. וכך, בליל נובמבר, שבועיים לפני יום הולדתו ה-36, טד מצא את עצמו יושב מול אישה בוכייה בשם אנג'לה. אנג'לה הייתה סוכנת נדלן יפה ומלוטשת, עם מגילי נברשת נוצצים ושיער שעבר הבהרה יקרה. בדומה לכל אנשים שאיתנו יצא בשנים האחרונות, הוא לא היה בליגה שלה, על פי שום קנה מידה אובייקטיבי. היא הייתה גבוהה ממנו בחמישה סנטימטרים. היה לה בית משלה. היא הכינה פטוצ'יני מעולה ברוטב צדפות. היא הסתה את גבו, בשמנים אתרים שטענה שישנו את חייו. כפי שאכן קרה. הוא נפרד ממנה חודשיים לפני כן, אבל ההודעות והשיחות שקיבל ממנה לאחר הפרידה היו עקשות כל כך שהוא הסכים לעוד פגישה אחת בארבע עיניים, בתקווה שאחריה היא סוף סוף תניח לו לנפשו. אנג'לה פתחה את הערב בפטפוט עליז על תוכניותיה לחופשה, על הדרמות בעבודה שלה, ועל הרפתקאותיה עם הבנות. זה היה מפגן עושר שנועד בבירור להבהיר לו מה הוא מפסיד, עד כדי כך שהוא התפתל מרוב מבוכה, אבל בדקה ה-20 היא פרצה בבכי. אני פשוט לא מבינה, קרה. הדבר הוביל לשיחה אבסורדית, נואשת, ובה היא התעקשה שהוא מסתיר את רגשותיו כלפיה, ואילו הוא התעקש בחביבות מרבית, שזה לא נכון. מבעד ליפחות, היא הציגה ראיות חותכות לחיבתו. ארוחות הבוקר שהגיש לה למיטה, אמירתו, נראה לי שאחותי ממש תמצא חן בעינייך, הטיפול הידין שהעניק לכלב של המרשמלו, כשמרשמלו חלה. הבעיה כמדומה הייתה, שבעוד שהוא הזהיר את אנג'לה מלכתחילה שהוא לא מחפש קשר רציני, הוא בלבל אותה, כי הוא היה בחור טוב. התברר שמה שהיה עליו לעשות, הוא לומר לה שהיא יכולה להכין לעצמה ארוחת בוקר לבד, להודיע לה שהיא ככל הנראה לא תפגוש את אחותו לעולם, ולהתייחס למרשמלו כמו מניאק כשמרשמלו הקי, כך שגם מרשמלו וגם אנג'לה ידעו איפה הם עומדים. אני מצטער, הוא אמר, פעם אחר פעם, אבל זה לא שינה דבר. הואיל והוא לא הודע שהוא מאוהב באנג'לה בסתר ליבו, לא היה מנוס מכך שהיא תתרגז. לא היה מנוס מכך שתגיד שהוא גבר ילד נרקסיסט ומפגר רגשית. לא היה מנוס מכך שתאמר, ממש פגעת בי, ולמען האמת אני מרחמת עליך. לא היה מנוס מכך שתכריז, אני התאהבתי בך. ושהוא יושב שם נבוך, כאילו הטילה עליו כללה, אף שהיה ברור שאנג'לה לא אוהבת אותו. היא חשבה שהוא גבר ילד מפגר רגשית, וזאת מבלי לחבב אותו במיוחד. ואפשר לראות בעצם, נכון? אפשר לראות למה הדבר הזה מתכתב עם cat person, ועם חוסר ההבנה בין גברים לנשים, ומה שגבר...
אני לא יודעת, אני מוצאת את זה, את כל הדבר הזה משעמם מאוד, כמעט כמו שיחת בנות, ופשוט מפתיע אותי שאנשים יכולים לנהל שיחות שלמות, או מאלה שיחות, אבל גם לקרוא, על מי אמר למי, היא אמרה לי ככה, הוא אמר לי ככה, הוא מניאק, הוא נרקסיסט.
אבל לגבי...
תכתבו בפייסבוק, מה אתם רוצים ממני?
לגבי קט פרסון לא הרגשתי ככה.
לא, לגבי קט פרסון לא הרגשתי ככה, אבל לגבי הקטע הזה שהקראת עכשיו, פשוט דבר נורא.
אז אני מרגיש שכאילו, זה באמת מתכתב עם הדבר הזה, בגלל שיש שם בחור ובחורה, שהבחור הזה הוא פגום רגשית, זה מאוד מאוד ברור מהסיפור, ומאיך שמתואר, הוא מתואר בהתחלה, יש...
אבל זה מתאים כנראה יותר לנגיד תוכנית של עמוס רולידר, שבו הוא ידבר על פסיכולוגיה של בחורים פגומים. זה לא מעניין אותי כספרות, בוא נגיד ככה.
אז יכול להיות שהספר הזה לא מתאים לך. זה הסגנון של הרבה מאוד סיפורים. מה שקצת מאכזב בספר הזה, זה שהרבה מאוד סיפורים מאוד מאוד דומים אחד לשני, ואני מחכה לרומן שלה כדי לראות שאולי... אולי שם היא תדע...
אתה ממש יושב ומחכה, אה?
יושב ומחכה, לא.
בסדר.
אני חושב שהיא יכולה להיות סופרת טובה מאוד. נעבור לדבר הבא?
כן. אוקיי, אז אנחנו נדבר עכשיו עם אילי גרין, צעד הספרים שלנו, מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין. שלום לך, אילי.
שלום.
על מה אנחנו מדברים היום?
היום אנחנו מדברים על ספר מיוחד שמצאתי, שכנראה רובם, רוב האנשים מכירים. זה קומיקס של טינטין. אתם מכירים הדמות של הילד עם הבלורית?
בוודאי.
עם כלב והמלאך, עם הזקן, ונכון? יש שם איזה מלאך עם זקן?
יש שם מלאך כזה, כן, עם זקן, ובחור זקן שמדריך אותו.
כן.
אז מה כל כך מיוחד בזה?
הספר עצמו נקרא שרביטו של אוטוקר. והספר הראשון שתורגם בעברית, 1964, ומה שמיוחד בו זה שהוא היחיד שלא מודפס היום מבין כל שאר הספרים בעברית. זאת אומרת, יש משהו כמו 13 ספרים אחרים שכן ניתן להשיג במהדורות חדשות, וזה הספר היחיד שפשוט לא ניתן להשיג.
למה לא מדפיסים גם אותו? מה הוא עשרה?
אני לא יודע. אני לא יודע, אני חושב שזה עניין של זכויות, או כי זה ההוצאה עצמה כן מדפיסה את הספרים האחרים של, אני לא יודע למה הוא לא מודפס, זה לא ברור, אבל הוא מאוד מאוד קשה להשגה, והוא פשוט...
הוא היה הראשון שהודפס, שתורגם, אתה אומר.
אני חושב שהוא הראשון שתורגם לעברית, כן.
מתי זה היה?
שנות ה-60, לפי דעתי 64.
הבנתי, ואיפה אתה מצאת אותו?
מצאתי אותו בקנייה די סטנדרטית, היו שם מספר ספרי ילדים, וזה היה כזה קנייה של כל הספרים ביחד, אז הוא היה שם בפנים.
מה, יש הספנים אבל של טינטין? אני לא מבינה.
מלא.
באמת?
כן, למען האמת יצרנו אכזבה ממש גדולה אתמול, איך שהכנסנו אותו למלאי של החנות, יש לנו מערכת כזו ששולחת הודעה לכל האנשים שממתינים לספר.
כן.
תוך 5 דקות הוא נמכר, במחיר די גבוה אפילו, וקיבלנו אחר כך משהו כמו 10 מיילים בשיחות טלפון של אנשים שכזה, ורק לפני 5 דקות שלחת לי מייל, למה?
זה שלח מייל לכמה אנשים שהמתינו?
You snooze, you lose, אין מה לעשות.
וואו, מדהים. רגע, מה זה מחיר יקר?
באזור ה-500 שקל.
ותגיד, גם בצרפת המולדת של הדבר הזה, גם שם זה...
לא.
יש הספנים?
המהדורות הראשונות אני מניח ששוות הרבה, למרות שהוא יצא לפי דעתי בהתחלה כרצועות קומיקס בשבועון, בשנות ה-20 או 30, אבל זה מצחיק, כי דיברנו על זה כבר שיש הספנים שאוספים כל מה שקשור לנושא.
כן.
אז גם אצל הבלגים, שזה ארץ המקור של טינטין, הם קונים את טינטין בכל שפה שהיא. כלומר, הייתי יכול, במקום למכור את זה בחנות לאספן ישראלי, הייתי יכול להראות את זה לידי.
ולמכור את זה ב-500 יורו, במקום 500 שקל.
הם יודעים שהספר הזה בעברית הוא נדיר יותר מספרים אחרים בעברית?
אני לא יודע אם כל אחד יודע, זו שאלה מעולה, אבל אני כן יודע שהם רוצים, נגיד, שאלם את הספר הזה בכל שפה שהיא. וכאשר זה ספר שממש קשה להשיג, אני מניח שיש עליו ביקוש גז.
שהוא עולה הרבה כסף, הם מבינים.
אז למה לא עשית את זה?
כי אני מחויב ללקוחות שלי.
מרגש. תגיד, שאלה אחרונה, האנשים שקנית מהם את זה, ידעו מה יש להם ביד? כאילו, זה הספנים או שזה במקרה המונח להם בבית?
לא, זה היה עיזבון. מדובר בעיזבון, כן.
זה כמו פנינה ככה, שמוצאים במקרה, איזה יופי.
אחת ל.
אילי גרין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
בכיף.
להתראות.
להתראות.
עוד פינת סטטוס יומי. נקרא סטטוס מפייסבוק של שחר קמיניץ, כתב אותו. לכאורה, הסטטוס הזה עוסק בספר החדש של דוד גרוסמן. אבל בעצם הוא עוסק במשהו גדול יותר. הספר, איתי החיים משחק הרבה, כך נקרא הספר החדש של דוד גרוסמן. וכך כותב שחר קמיניץ. מאוד רציתי לאהוב את הספר החדש של דוד גרוסמן, בגלל גרוסמן האדם ובזכות כמה מספריו, ובראשם בעיניי ספר הדקדוק הפנימי. ניסיתי בחנות ובנפש חפצה, אבל לא הצלחתי, כי מדובר לטעמי בספר גרוע. הקול המספר ברומן, קולה של גילי, חסר אמינות ומעצבן באופן חסר תקדים בספרות העברית.
כמעט חסר תקדים,
הוא אמר. כמעט חסר תקדים, סליחה.
חשוב.
נכון. איזו אישה צעירה מדברת כך, הוא ממשיך. מה פשרם של כל משחקי הלשון וההתחכמויות הקלושות שלה, כמו זכור את אשר עשה לך עמלק. כשהעמלק, זה א' מ' ל' ק', שזה ראשי תיבות של ארוך מדי, לא קראתי.
קיצור כזה של הרשת.
כן. הלשון המשובשת של ורה, סבתה, לא משפרת את המצב. העלילה היא חגיגה של מלודרמה וקיץ' שקשה לקבוע מסיעה. ההכרעה המוסרית הדרמטית בנוסח בחירתה של סופי, שזה חלק מהעלילה, הסצנה עם צמח עדין, זה גם כן חלק מהעלילה, זה באמת סצנה קשה. הרפתקותי המיניות של האם, מחלה סופנית, בתום הקריאה, הרגשתי בעיקר מבוכה. עד כאן אין עניין מיוחד. ידענו כבר ספרים לא מוצלחים של סופרים גדולים. אלא שבכל זאת הסתקרנתי וחיפשתי התייחסויות פומביות לספר. מצאתי כמעט אך ורק חוות דעת נלהבות של קוראים. נפלא, מרתק הדמעות, וביקורת אחת משבחת של פרופסור ניסים קלדרון. חזק ומרגש, דרמה מתגלגלת שנקראת בנשימה עצורה. זרם חילופין של חום קור עובר לאורך הספר. זה דברים שהוא מצטט מניסים קלדרון. אפשרות אחת, וסבירה בהחלט, הוא כותב, היא שהחמצתי את קסמו של הספר, ובמקרה כזה אני מכריז על עצמי קורא כושל ונרגן. האפשרות האחרת, המעניינת יותר, היא שילוב של אי-נעימות בזכות האהבה הרבה לגרוסמן, אותו קושי שגם אני עמדתי בפניו, ואווירת החיבוב והליטוף הכללית, השורה על פייסבוק. האפשרות הזאת מותירה לנו, לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק וכן של יצירות ספרותיות, רק את המבקרים המקצועיים, בדיוק אלה שנטבעים ברוח הזמן להיות חיובים ומפרגנים.
זה טקסט נדיר שבו קורא, אומר למבקרים, אתם לא עושים את העבודה שלכם, אתם פחדנים עלובים. וחייבים להודות שיש בזה משהו.
יש בזה משהו, אבל זה גם אומר את הדבר הזה שבכל זאת צריך לתת למבקרים לעשות את העבודה שלהם. וכשהם כותבים ביקורת שלילית, אפילו אם זה על סופר ישראלי, ואפילו אם זה על דוד גרוסמן, זה מותר, וזה הכרחי, וזה חשוב, כי בשום מקום אחר לא נקבל את הדברים האלה. זאת אומרת, פייסבוק הוא לא תחליף לביקורת. אפשר להשמיץ את מוספי הספרות עד מחר, אבל פייסבוק וקוראי פייסבוק, גם מיהודאים וגם אנשים מאוד מאוד חכמים כמובן, זה לא תחליף לביקורת, אין מה לעשות.
לא, אבל אנשים לא רוצים את הביקורות השליליות. נכון. מה זאת אומרת? הם לא רוצים אותם במוסף ספרים באופן מובהק, כל יום שיש ביקורת שלילית. אגב, היא זוכה להמון תשומת לב.
הם רוצים רק את הביקורות השליליות.
הם רוצים רק ביקורות חיוביות.
עמוק בפנים הם רוצים רק את הביקורות השליליות, כי רק אליהם הם מתייחסים. וגם אני רוצה להגיד עוד משהו. אני חייב להגיד שאני בכלל מעריך את שחר קמיניץ, אנחנו עוקבים אחר בפייסבוק, מדי פעם מקרים סטטוסים שלו, הוא קורא מיומן לדעתי. אני רוצה להגיד לך, שחר, אם אתה מקשיב, אתה לא צריך להכריז על עצמך, קורא כושל ונרגן. אני חושב אישית שצדקת. אני חושב שכתבת ביקורת ממש מנומקת ומדויקת. כמובן שיכולת להרחיב, זה בסך הכל סטטוס ולא ביקורת, אבל אני הרגשתי דברים מאוד מאוד דומים, וגם אם מישהו אחר לא חשב ככה, גם אם פרופסור ניסים קלדרון חשב שזה ספר נפלא, עדיין אינך קורא כושל ונרגן, כי הקריאה שלך היא מעמיקה.
או כמו שאומרים ברשת, פלוס אחד.
כן, גם לסופרים גדולים לפעמים יוצאים ספרים לא. טובים.
וזה זמננו לסיים להיום. תודה רבה לרות דוד אמיר ושרון לרנר שעשו איתנו את התוכנית.
כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.